בשעה טובה אל הלכות דעות פרק א'. מה זה דעות ברמב״ם? מה שהרמב״ם מכנה בשם דעות, הכוונה למידות. כן? לא דעות במובן של יש לי דעה, opinion בלעז, אלא דעות במובן של מידות. בסדר? זה פשוט משהו אחר. יש בכללן 11 מצוות. 5 מצוות עשה, ו6 מצוות לא תעשה, וזהו פירתן. אני פשוט קורא בפנים. מה קראתי? איזו מילה קראתי? יפה. כלומר, אין צורך לשאול על דברים שאפשר לברר בעצמך. מה? מה חשבת שאני עושה? צריך להתמקד. טוב. א', להידמות בדרכיו, שנאמר, והלכת בדרכיו. להידבק ביודעיו, שנאמר, ובו תדבק. לאהוב את רעים, שנאמר, ואהבת לרעך. לאהוב את הגרים, שנאמר, ואהבתם את הגר. שלא לשנוא אחים, שנאמר, לא תשנא את אחיך. להוכיח, שנאמר, הוכיח תוכיח תמיד. שלא להלבין פנים, שנאמר, ולא תישא עליו חטא. שלא לענות אומללים, שנאמר, כל אלמנה ויתום לא תענון. שלא להלוך רכיל, שנאמר, שלא תלך רכיל בעמך. יוד, שלא לנקום, שנאמר, לא תקום. שלא לנטור, שנאמר, ולא תיטור. בסדר? כל אלה הם פסוקים מפורשים בתורה, האוסרים עלינו, או מחייבים אותנו, התנהגויות מסוימות. וביאור מצוות אלו, בפרטים אלו. בסדר? יש הדברים ברורים. פרק ראשון. עכשיו, אנחנו נראה שיש דמיון גדול בין הנאמר בפרק הראשון לבין הנאמר בפרק רביעי ובפרק שמיני של 8 פרקים. זוכרים? 8 פרקים לרמב״ם זה הקדמה שלו למסכת אבות. ושם יש בין היתר, במיוחד בפרק רביעי, הדרכה מוסרית. כלומר, כיצד לתקן את המידות וכדומה. פרק ראשון, הלכה א'. דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם. זאת אומרת, יש מידות שונות אצל בני אדם, אופיים שונים. וזו, משונה מזו, רחוקה ממנה ביותר. יש אדם שהוא בעל חמה, כועס תמיד, ויש אדם שדעתו מיושבת על אבינו, כועס כלל. ואם מכעס, יכעס כעס מעט, בכמה שנים. ויש אדם שהוא גבה לב ביותר, מבל גאווה, ויש שהוא שפל רוח ביותר. ויש שהוא בעל תאווה, לא תסבע נפשו מהלוך בתאוותה. ויש שהוא בעל לב טהור מאוד, ולא יתאווה אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להם. ויש בעל נפש רחבה, שלא תסבע נפשו מכל ממון העולם. כעניין שנאמר, אוהב כסף, לא יסבע כסף, קהלת היתת. ויש מקצר נפשו שדיו אפילו דבר מעט שלא יספיק לו ולא ירדוף להשיג כל צורכו. ויש שהוא מסגף עצמו ברעב וקובץ על יד, ואינו אוכל פירוטה משלו אלא בצער גדול. ויש שהוא מאבד כל ממונו בידו לדעתו, ועל דרכים אלו שער הדעות, כגון מהולל ועונן, וחילאי ושוע, ואכזרי ורחמן, ורח לבב ואמיץ לב, וכיוצא בהם. בשביל מה הרמב״ם מספר לנו את כל זה? כן? כלומר, כדי לספר לנו מה קורה בעולם? אלא קודם כל כדי שתדע שיש נקודות מוצא שונות. כן, אבל למה הוא אומר, יש אנשים כאלה, יש אנשים כאלה? הוא רוצה שתבין שיש נקודת מוצא שונה לבני אדם. יש אנשים שמתחילים מנקודת מוצא א', אנשים שמתחילים מנקודת מוצא ב', ולכן גם העבודה הנפשית של כל אדם משתנה. ברור. עכשיו, האם זה אומר שברגע שאני התחלתי בנקודת מוצא מסוימת, אני תקוע שם? לא. את המידות ניתן לשנות. אפשר לשנות את המידות. כן, מה אתה אומר?
למה זה נמצא פה בספר?
למה זה פה? בלכות דעות.
למה זה לא
לפני זה?
אולי. יש לזה סדר? יש חשיבות לסדר?
לא.
מן הסתם כן.
אז זהו, אז למה אתה שואל? כן, יש ודאי חשיבות לסדר של ההלכות.
תלמוד תורה היה צריך להיות בטח אחרי זה אולי.
כמה אתה רוצה?
נקודת המוצא, זאת אומרת, לא מהרגע שהוא נולד.
סליחה, אני שמת לב שהוא שאל שאלה ואני רוצה לענות לו?
אה.
הוא שאל שאלה, נכון? שמת לב בזה או לא? כן או לא? כן, הוא באמצע לשאול שאלה ואני מנסה לענות לו. כן, אחר כך תשאל את השאלה שלך. אתה שואל מדוע זה נמצא פה? כי לפי הרמב״ם, האדם העליון זה האדם בעל דעת. בעל דעת הכוונה שיודע מה האמת ומה השקר. האדם הנמוך יותר זה האדם שנוטה לא אחרי המושכלות, אלא אחרי המפורסמות. כן, זה בספר מורה נבוכים. הוא דן בשאלה, מה קרה לאדם הראשון עם החטא? מה היה לפני ומה היה אחרי? אפשר לחבות את החימור הזה? זה משהו נורא. אומר הרמב״ם בהלכות במורה נבוכים, נפלא. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, אדם הראשון לפני החטא היה מבחין בין שני דברים, בין אמת לשקר. הוא היה עסוק במושכלות בלבד. לכן למשל הוא לא ראה גנאי בעירומו, שהרי העירום או הלבוש זה עניין ששייך למפורסמות, והוא היה עסוק במושכלות, לא בדברים סובייקטיביים, אלא רק בדברים אובייקטיביים. והרגע שהוא נפל למדרגתו הגיע לעולם המפורסמות, וזה ההבדל בין הלכות יסודי התורה לבין הלכות דעות. המפורסמות זה מושג אריסטוטלי שפירושו הכרות סובייקטיביות, טוב ורע. כלומר, לפי הרמב״ם, טוב ורע זה פחות טוב מאמת ושקר.
אז
הרמב״ם
כותב מה שלכתחילה פה לפי
הסדר? זה יפה. לכתחילה, הלכות יסודי התורה זה צריך להיות מספיק. אבל אם אתה נופל לעולם של הכרות סובייקטיביות של טוב ורע, אז יש הלכות דעות. בסדר? עכשיו, מה יחזיר אותך אל המצב הקודם? התורה. לכן יש הלכות תלמוד תורה אחר כך. כלומר, התורה ניתנה בהיסטוריה כדי להשיב את האדם אל מקומו הראשון. בסדר? אל המושכלות. לכן יש הלכות יסודי התורה, הלכות דעות והלכות תלמוד תורה. עכשיו, מה שאלתך, אדוני?
לגבי נקודת המוצא שאתה אומר, זה לא הלידה שלו. מאיפה נקודת המוצא
הזאת מתחילה
בעצם?
מתחילה מפה שהיא מתחילה. זאת אומרת, אם יש אדם, אפשר לדבר על נקודת המוצא איך שאדם נולד, בהחלט.
הוא לא נולד כאילו...
ואפשר. כן, כן, כן. קהילה, אתה מכוון. כן, כן, כן. יש נקודות מוצא, כלומר, עם נטיות בנפש. כלומר, זה לא שהאדם נולד כעסן, או נולד קהילה, או נולד שואה וכו'. אבל יש נטייה למידות האלה. כלומר, אדם נולד עם נטייה לגבורה, או נטייה לפחדנות. נטייה לכעס או נטייה לשלווה. אחר כך זה בא לידי ביטוי בחיים שלו. אחר כך הוא גם יכול לשנות את זה. לכן כשאני אומר נקודת מוצא, זה יכול להיות נקודות מוצא מולדות. יכול להיות נקודת מוצא מהשעה שהוא החליט לטפל בעצמו. בכל מקרה, ניתן לשנות. בסדר? טוב. הלאה, כן? נראה לך עכשיו
שלחתם למסקיות, ניצא המפורסמים. כלומר, המפורסמות נמצאות גם במוסכלות.
לא.
לא, אם האדם לא יודע מה זה מפורסמות, הוא רק נתלה במוסכלות.
נו.
אז הוא לא יודע מה זה מפורסמות, הוא לא יודע מה ראשון.
נכון.
אבל אם, כלומר, אחר כך הוא לאחר חטא, אנחנו צריכים, לקשר בין המפורסמות לבין המושכלות.
עלינו מוטל לצאת ידי חובת המפורסמות, וגם להשיג את המושכלות. בסדר? כשהאנושות תשוב למצבה המאושר של השגת המושכלות, תמיד, בכל הזמן, ייתכן שנוכל גם לוותר במידה מסוימת על המפורסמות.
כן, אני רק אומר שאנחנו כבר מודעים במילה על המפורסמות.
היום, כן.
אנחנו לא יכולים להתנתק מהם ולחזור לאדם הראשון.
אולי כן.
אבל אז אנחנו צריכים לאבד משהו מהתודעה שלנו.
נכון.
או להתנתק משהו מתודעתי.
לא צריך להתנתק. יכול להיות שכאשר האדם יתעסק כל כולו במושכלות, לא יהיה צורך כל כך במפורסמות. כלומר, כשאין יצר הרע, למשל, בגלל שהשכל פועל תמיד, אז נצטרך פחות שמירה. אתן לך דוגמה פשוטה. יש הלכה שצריך להפריד בין נשים לגברים, נכון? למה? יש יצר הרע, נכון? וכך הייתה המציאות בבית המקדש. בבית המקדש, כשהייתה שמחת בית השואבה, אז התלמוד מספר שהיו עושים מחיצה גדולה כדי להפריד בין הנשים לבין הגברים. היו שמים את הנשים למעלה בגזוסתרות והגברים למטה. ככה היה מקובל, ככה מסופר בגמרא. וזה היה בזמן שנשים וגברים היו מגיעים למקדש לשמחת בית השואבה. אבל היה מעמד אחר שבו היו הרבה נשים והיו הרבה גברים ולא שמו מחיצה. מה? לא שומע. לא, לא. 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 והקהל. יש מצוות הקהל. פעם בשבע שנים, במוצאי חג הסוכות, בסוף חג הסוכות, במוצאי שמיטה, המלך קורא בתורה באוזני כל העם. נכון? ככה כתוב בתורה, בפרשת וילך, שהמלך, יש לו מצווה לקרוא בתורה לפני העם, פעם בשבע שנים, בעזרה, ושם באים כל ישראל, אנשים, נשים וטף. הקהל את כל העם. ובהקהל לא הייתה מחיצה. היו מעורבים אפילו. אני שואל איך זה? בשמחת בית השואבה, שיש פחות אנשים, שם אתה שם מחיצה. בהקהל שיש כל עם ישראל, אתה לא שם מחיצה. כי בשמחה יש יותר יצר הרע. אבל שם זה קריאת התורה. כשיש קריאת התורה, יש שלטון השכל. כשיש שלטון השכל, אין צורך במלחמה נגד היצר הרע. ומזה נובע המנהג של אחינו הספרדים, שבזמן שקוראים בתורה, פותחים את המחיצה. שמתם לב לזה? כשעושים הילוך ספר תורה. נכון? ספר תורה מתהלך, מוציאים את הוילון, ואנשים מושיטות את ידיהם ומנשקות את ספר התורה. איפה יצר הרע, איפה זה? זה משהו אחר. כי תורה זה השכל העליון. כן, מה אתה אומר?
אבל גם לעתיד לבוא שבטל יצר, עדיין הפרדה נראה לי בהספד.
בהספד, כי ההספד זה הזמן של הרגשות.
אבל בטל יצר הרע.
זה מה שאני מסביר לך, זה זמן הרגשות. גם הספד וגם שמחה זה פרץ הרגשות. ולכן שאמר שמים מחיצה. אבל בזמן שיש תורה לא צריך. כן, מה אתה אומר?
לכן קוראים בעצם לצדד לצדד, בגלל שהוא עצם איתם שלך.
לא קשור. לא קשור. זה מילה אחרת. כן. זו אותה מילה, אבל משמעות אחרת. כן. רוצה להגיד משהו?
כל השנה בבית המקדש שלא היה מחיצה.
לא הייתה מחיצה, כל השנה.
רק מייחדים את שמחת תורה שהיה.
לא שמחת תורה, שמחת בית השואבה. כשהייתה שמחת בית השואבה, היו שמים מחיצה. כן. פשוט.
זה רק לפי, הרמב"ם השיטה הזאת של המושכלות של הפעולות
זה רק לפי הרמב״ם. הרמב״ם זה המורה של כל ישראל.
אבל בטח יש כאלה שיסתכלו על זה אחרת.
ייתכן, אבל זה
כמשהו שהוא יותר עצמו.
ייתכן, אבל זה מאוד נפוץ, דעת הרמב״ם. כן.
אין אנשים שלכאורה המשכלות הן מאוד דבר מאוד יפה, אבל הדעות, עם כל הכבוד, הן
משחתות. לא, אין דבר כזה. אם האדם הוא משיג את המושכלות באמת, אז גם הוא לא חוטא. זה מה שאומרת הגמרא. אין האדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. וכן כותב הרמב״ם, אין מחשבת החטא נכנסת, אלא בלב המנוער מן החוכמה. וכן אמר הרמח"ל בספר דרך עץ חיים, שאם האדם היה יודע את הכל, לא היה חוטא מעולם. וכן אמר להבדיל, הפילוסוף אפלטון, שאם אדם היה יודע את כל האמת, לא היה נופל מעולם. אז אם אתה אומר שיש אנשים שהם חכמים ובכל זאת חוטאים, זה סימן שהם לא חכמים. כלומר, סימן שהם לא יודעים את הכל. כן.
הרב אמר פעם שעולה למשיח, אבל העתיד לבוא, הנבואה יותר גדולה תהיה בזמן שלא רק המושכלות, אלא בזמן הידיעה של האיש והאישה.
זה עוד יותר, זה למעלה, זה מדרגת אדם הראשון.
אבל זה לא מסתדר עם העניין הזה של
ה... אז שמה זה לא, שמה אין גנות. אין גנות. הרי זה מה שכתוב, שמה שאנחנו...
הוא מתעסק לא במשכלות, הוא מתעסק בעשייה פיזית.
לא, העשייה הפיזית הזאת היא כולה קודש קודשים, זה בדיוק העניין. כתוב שהנחש, למה התקנה באדם הראשון? אז רש"י כותב, ראה אותם משמשים, נכון? ונתקנה בהם. מה נתקנה? מה יש להתקנה? הרי יש לו גם כן בת זוגו, הנחשה, נכון? מכל נחש יש נחשה. אלא מה הוא התקנה? הוא התקנה בקדושה שיש בזיווג. שלא היה שפלות בזה.
נכון.
טוב, בואו נתקדם. הלכה בית. ויש בין כל דעה ודעה רחוקה ממנה בקצה האחר, דעות בינוניות זו רחוקה מזו. הבנתם מה שהוא אומר? שבין שני הקצוות יש גם דעה, כלומר עומדה, אמצעית, בינונית. יוצא לפי זה שיש לנו לכל נושא ונושא לפחות שלוש נקודות. הדעה הקיצונית בכיוון אחד, הקיצונית בכיוון השני, והאמצעית. השאלה היא, מה האידאל? מה הטוב?
מה?
למשל, גאווה, זה קצה אחד, שפלות רוח, זה קצה שני. מה יש בין השפלות הרוח לבין הענווה, בין שפלות הרוח לגאווה, מה יש? יש ענווה. זה מידה אמצעית. מה אני אמרתי? לא, זה לא מה שאמרתי. אני חוזר על המשפט. צריך להקשיב. אמרתי, הקצה האחד זה הגאווה, שפלות הרוח זה הקצה השני. ובין שפלות הרוח לגאווה, יש מידה אמצעית, היא הענווה. נכון, זה צריך להבין, צריך להקשיב. כן. שפלות הרוח זה ענווה יתרה. שהאדם מוכן להתבזות, כן.
הבנת הנקרא, אני נראה שדעות בינוניות שכל בדעה בינונית רחוקה אחת מהשנייה, אלא אם כן לא קורה את זה נכון.
למה? ויש בין כל דעה ודעה רחוקה ממנה בקצה האחר, כלומר בין דעה לבין הדעה הקיצונית ההפוכה ממנה, יש באמצע דעות בינוניות.
זו רחוקה מזו, הבינונית מהבינונית?
לא, 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 לא. וכל הדעות... עכשיו, יש כל הזמן השאלה הזאת, זה מולד או זה לא מולד? הנה, הוא מגרס את זה. יש מהן דעות שאין לאדם מתחילת בריאתו לפי טבע גופו. ככה נולדתי, עם נטייה כזאת. ויש מהן דעות שטבעו של אדם זה מכוון, כלומר, הוא כבר מסודר, הוא בסדר, ועתיד לקבל אותן במהרה יותר משאר הדעות. ויש מהן שאינן לאדם מתחילת בריאתו, אלא למד אותן מאחרים, או שנפנה להן מעצמו לפי מחשבה שעלתה בליבו, או ששמע שזו הדעה טובה לו ובה ראו ללך והנהיג עצמו בה עד שנקבע בליבו. כלומר, יש דברים שאנחנו נולדים איתה, יש דברים שאנחנו קונים אותם. כן, זו התנהגות נקנית. המילה דעה, כפי שאמרנו בתחילת השיעור, לפני שהמאחרים הגיעו, המילה דעה פירושה מידה. בסדר? דבר על מידות. כן, ולא דעות במובן של אופיניה. כן.
למה הקדוש ברוך הוא לא עשה את הבן אדם מוכשר לדעת את הדברים מלכתחילה והוא צריך להסיט אותם? למה הוא לא עשה אותו מוכן מלכתחילה עם ידיעה כזאת של דברים נכונים שצריך לחיות על פיהם וזה לא ככה?
אתה שואל, מדוע הקדוש ברוך הוא לא עשה אותנו לכתחילה מתוקנים ממידותינו?
לפחות. או יודעים מה צריך להיות לפחות.
או יודעים מה צריך להיות.
כן, ברור, מה צריך להיות. כי הרי בחוץ אתה יכול לקלוט כאן לחיות כל מיני דברים שהם לא בכך נכונים, אתה חושב שהם נכונים.
תשובה. הקדוש ברוך הוא עשה את האדם מלכתחילה מעולה, עם המידות הנכונות, עם הידיעות. כך היה עם האדם הראשון. ואנחנו פרי של התרחקות מהמקוריות האנושית. יש היסטוריה מאז. או? מה? לא. אני נולדתי להורים מסוימים, בזמן מסוים, ובמקום מסוים. זאת אומרת, יש כבר היסטוריה מאחוריי. אז יש מצפן, בשביל זה יש תורה. זה מה שאמרנו, הלכות יסודי התורה זה האידאל. הלכות דעות זה המציאות, הלכות תלמוד תורה זה להחזיר אותך. מצפן פנימי קיים לפעמים, אצל יחידי סגולה. למשל, אברהם אבינו היה כזה, ששתי כדיותיו נעשו כשני תלמידי חכמים שהיו מלמדים אותו תורה. יש דבר כזה. טוב. הלכה ג' שתי קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן ולא ללמדן לעצמו. כלומר, המידות הרעות זה המידות הקיצוניות, המידות הטובות זה המידות האמצעיות. ואם מצאתי או נוטה לאחת מהן, כלומר הקצוות, או מוכן לאחת מהן, או שכבר למד אחת מהן ונהג בה, יחזיר עצמו למוטב. וילך בדרך הטובים, ויהיה דרך הישרה. כן.
מה ההבדל בין הספר הזה לשמונה
פרקים? אני אמרתי מראש שהפרק הזה דומה בול לפרק רביעי של שמונה פרקים.
לא. שמה הוא כתב באותו?
למה לא? כן, הרי שמונה פרקים זה חלק מפירושו למשנה. בסדר? ספר שהוא כתב בצעירותו כדי שאנשים ידעו מתוך המשנה את כל התורה כולה, כולל הדעות הנצרכות. כשהוא נהיה יותר מבוגר, הוא החליט לעשות ספר הלכה כולל לכל ישראל. בסדר? אגב, יש לפעמים הבדלים בין מה שהוא כתב בפירוש המשנה למה שהוא כתב במשנה תורה. והוא בעצמו מסביר את זה באחת מאגרותיו. שכשהוא כתב את ספר פירוש המשנה הוא עדיין היה צעיר, ולכן היה הולך בדעותיו אחרי גדולי הפוסקים של זמנו, אחרי כתבי הגאונים וכדומה. כשגדל בחוכמה וראוי היה לקבוע דעה משל עצמו, אז חלק על דברי הקודמים לו, וכתב את דעת עצמו במשנה תורה. עדיף ללמוד את זה. אלא שפה יש הניסוח של שמונה פרקים הוא פדגוגי יותר. פה זה יותר ההלכה, מה... את ספר משנה תורה, את ספר פירוש המשנה, הוא התחיל בגיל 18 וסיים בגיל 23. עבודה איטית, 5 שנים לכתוב ספר אחד. וספר משנה תורה הוא התחיל בגיל 23 וסיימו עוד יותר מאוחר, בגיל 33. זה ממש נורא, נכון? כמה פרקים יש במשנה תורה?
1,000 פרקים
בלבד. מה? מה הבעיה? יש 88 ספרים, אבל יש 1,000 פרקים. מה?
כל שנה
100 פרקים. זאת אומרת פרק לשלושה ימים, בערך. כל שלושה ימים פרק. לא רע. בגיל 33 מה נשאר לו לעשות? שום דבר, לא. נח עד גיל 36. 3 שנים, לא עשה כלום. לא עשה כלום. למד תורה מן הסתם, אבל גם כתב יגרות, כל מיני דברים כאלה. בגיל 36, מסכן, התחיל לעבוד. למה? אח שלו מת. אחיו, שהיה מפרנס אותו, מת, טבע באוקיינוס ההודי. אז הוא היה צריך להתחיל לעבוד. בערך בסביבות גיל 45, התחיל לכתוב ספר מורה נבוכים. בינתיים פגש את תלמידו הגדול, רבי יוסף ורבי יהודה וכו'.
עד גיל 36 הוא לא עבד?
אכן מגיל 36 הוא היה צריך להתחיל לעבוד, כפי שאמרנו. אז מה זה אומר לגבי שאלתך?
שאלה אם לפני זה הוא לא עבד.
אם אני אומר שמגיל 36 הוא צריך להתחיל לעבוד, אז הוא התחיל לעבוד.
של כסף, של להתפרנס.
נכון, מה הוא עושה לפני כן?
לא יודע, אמרו שהוא היה רופא.
היה רופא? מה פתאום רופא? איזה רופא? הוא היה עסוק בלכתוב את פירוש המשנה ואת המשנה תורה, איך יכול להיות גם רופא? אין לו זמן. נכון? כן, מה אתה אומר?
הרמב"ם אומר שצריך 8 שעות ביום לעבוד, אז איך הוא לא עבד?
אתה אומר שהרמב"ם אומר שצריך 8 שעות ביום לעבוד? לא היה ולא נברא.
למה? לשלש 8 שעות לישון, 8 שעות לעבוד
ו8
שעות ללמוד, לא?
לא. הוא לא כותב את זה. מצטער. זה המצאה פשוט. כן. כן. הוא אפילו כותב דברים הפוכים מזה. טוב. אז כן, הרמב"ם אומר שהקצוות זה רע. אז מה האידאל? הדרך הבינונית, נכון? כותב בהלכה ד', הדרך הישרה היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם, והיא הדעה שהיא רחוקה בשתי הקצוות, ריחוק שווה ואינה קרובה, לא לזו ולא לזו.
הרב,
כן.
אפשר להגיד את זה לדוגמה שהרב נתן על הענווה.
למה?
כי הענווה הרבה יותר קרובה לשפילות רוח מאשר לגאווה.
זאת שאלה שהוא ידון בה בהמשך. ודנו בה בהרחבה, גם ב... בשמונה פרקים, בפרק רביעי. נכון? למדת את פרק רביעי של שמונה פרקים?
לא
היית בשיעור שלי על שמונה פרקים.
אולי הייתי.
עם ראשון בערב. מה?
אולי הייתי, אני לא זוכר.
וואי, שימה באת. צריך לחזור וללמוד. אם אתה בא כדי לא לזכור, שימה זה טוב. טוב, בשביל זה יש מכשיר נפלא שהמציא הקדוש ברוך הוא, הוא ברא את הטייפ ריקורדר. למה הקדוש ברוך הוא ברא את הטייפ? כדי שיזכרו?
כדי שלא נזכור.
כדי שלא נזכור את העולם. מה? טוב, בקיצור, שאלה הזאת היא שאלה יפה, הרמב״ם ידון בה בהמשך. ההמשך בפרק שני. בסדר? אבל כל פנים, איפה הרמב״ם לקח את זה? שהמידה האמצעית זה המידה הטובה. כן, הרי זאת החלטה מאוד מאוד רצינית. אולי מה שטוב זה הקצה. מה? הקצוות המדרה, מאיפה לא? מאיפה הרמב״ם לקח את זה? כן? הוא לקח את זה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לרמב״ם, דע לך, משה, שהמידה הטובה זה האמצעית.
לא, הרגול של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מתנהג במשהו עד הסוף בקצוניות, אז רואים שזה משפיע רטוב.
זה משפיע, איפה אתה רואה את זה?
למשל סדום, היה להם כל כך הרבה חסד, שפע, אז הוא כאילו...
נו.
לומדים מהם עליהם מה הקדוש ברוך הוא.
אז אולי צריך עניות? כלומר, אם אתה אומר שאנשי סדום הגיעו לשפע רב שהביא אותם לחטא, אז אולי צריך עניות?
לא, אז אתה רואה שגם במקרה הפוך, אם אדם גונר...
אז זאת אומרת שהוא לקח את זה מהמציאות. אתה אומר שהוא ראה במציאות שהמידה הטובה היא המידה האמצעית. קצת חלש, כי יש אנשים שיגידו לך אחרת. כלומר, יש אנשים שיגידו שמה האידאל. עד רבה, זה הסיגוף. כן, מה אתה אומר?
כל דבר קיצוני הוא רע.
כל דבר קיצוני הוא רע. מי אמר לך את זה? הרמב״ם.
איפה לכתוב שאין לך דבר
שאין לך
מזיקתו הרמב״ם?
אין לך דבר שהקיצוניות לא מזיקתו. זה כתוב ברב קוק באיגרת כף. זה נכון אמנם שהרמב״ם בוודאי קרא את הרב קוק. השאלה אם זה יכול לשמש כמקום. כלומר, אתה אומר זה במציאות. במציאות אנחנו רואים שהמידות הקיצוניות הן רעות, ולכן צריך לנהוג במידה בינונית. מה נעשה? יש הרבה אנשים שראו את המציאות והגיעו למסקנות הפוכות. למשל, אנחנו רואים אצל הבודהיסטים, שהם אומרים שדווקא האידאל זה פרישה מהעולם הזה. פרישה מתאוות. נכון? יש כאלה זה דבר. ויש אנשים שהלכו בכיוון האחר. למשל, איך קוראים לו? אריסטיפס איש קירילי. הוא אמר בדיוק הפוך. צריך לתת בכיוון ההפוך של המידה. מה? תודה. אלא. האמת היא שהרעיון הזה, במקורו כתוב אצל אריסטו. זה אצל אריסטו. בספר האתיקה אל ניקומקוס. הרמב"ם אומר, כלומר, אריסטו אומר שהמידה הטובה היא המידה האמצעית ולא הקצוות. לא כותב אריסטו.
לא ממנו אנחנו
לומדים. לא, אפשר ללמוד מאריסטו. השאלה היא, מניין אריסטו? למה שלא נלמד מאריסטו?
זה לא שייך לתורה.
מי אמר שזה שייך לתורה?
מה?
כתוב שיש פה גם מקור בירושלים.
כן. כן, אבל יש בעיה. המקור הזה שמביאים הירושלמי, זה לא על המידות. כן, מניין לאריסטו. אבל קודם כל, לפני שאני אגיד מניין לאריסטו, אני עושה דבר... מה? האתיקה, אל ניקומקוס. כן, יש לו שתי אתיקות, יש לו אתיקה אל ניקומקוס, ואתיקה אל אוידמוס. אז הוא גם אתיקה אל ניקומקוס, שם הוא כותב מפורש שהמידה הטובה זה המידה האמצעית. יש פה שתי שאלות, א', מניין לו לאריסטו, ב', האם זה בסדר להסתמך עליו? אז קודם כל נתחיל עם השאלה השנייה, ברור שזה בסדר להסתמך עליו, כי הרי על מה מדובר פה? על דרך ארץ, על מידות. מידות, אף על פי שהתורה ציוותה ללכת לפי המוסר, אבל המוסר זאת מידה אנושית, נכון? לכן אפשר ללמוד את זה מגוד. למשל, יש גמרא במסכת קידושין, גם בבבלי, גם בירושלמי, שואלים, מאיפה לומדים כיבוד אב ואם? עדיין כיבוד אב ואם, כן? אז לומדים מדמה בנתינה. דמה בנתינה היה גוי עובד אלילים באשקלון. וממנו למדו כיבוד אב ואם. כן, מה אתה אומר?
זה לא יכול להיות שדבר כזה מהותי, לא כתוב במשהו בתורה, אלא אני לא מגויר.
יפה מאוד. כיוון שזה דבר כזה מהותי, זה לא יכול להיות כתוב בתורה. אלא זה דבר שהתורה ניתנת על גביו. כלומר, יש לנו כלל, לימדו אותנו חכמים, דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת, אם אין לך דרך ארץ, אתה לא יכול לקבל את התורה. זאת אומרת, זה התנאי כדי לקבל את התורה. אז לכן אתה חייב ללמוד את זה מגוי, עוד לפני כן. אם אין לך דרך ארץ של גוי, איך תקבל את התורה? כן, מה אתה אומר?
אבל אני חושב שהתורה והמוסר לא באים ביחד. אני חושב שזה הרבה פעמים סותר.
התורה סותרת את המוסר? לא יכול להיות.
או, איך? אני חושב. יש דברים שאם תנסה ללמוד מוסר מגוי, אפילו אם הם חכמים מאוד, אז אתה תגיע...
לא, איפה שהם מוסריים.
בסדר, נגיד, תשאל את גוי אם זה מוסרי למחות את עמלק, הוא יגיד לך לא.
למה?
למה כן, למה למחות תאומה שלמה? בגלל מה שעשו פעם?
אני מצטער להגיד לך, אני חושב שאין דבר יותר מוסרי על פי המוסר האנושי מאשר למחות את עמלק.
יש הרבה דברים שיגידו לך שזה לא מוסרי לפי חוקי התורה.
למה? זה לא נכון, אני לא רואה על מה אפשר להגיד את זה. הרי אין לך דבר יותר מוסרי מאשר למחות אומה רשעה. ועד רבה, אם לא נמחה את עמלק, אז אנשים יחשבו שאפשר להתנהג כמו עמלק ולא יקרה להם כלום.
לצורך
אני צריך שפעם אחת ולתמיד אנשים ידעו, מי שעושה דברים כאלה, מחסלים אותו תותח.
אם זה היה מקביל, המוסר והתורה, אז כל האריסטו, נגיד, היה צריך להיות יהודי.
לא, למה?
למה? כי הוא קורא את התורה, וכל התורה זה מוסר.
לא.
לא.
אני לא אמרתי את זה.
אני לא אומר שכל מה שכתוב בתורה זה מוסר, אני אומר, המוסר שהוא אומר, זה לא סותר את התורה, אז למה שלא יבוא להיות...
אני לא מבין מה שאתה אומר. אריסטו, אם הוא אדם מוסרי, ואז אחר כך הוא קורא את התורה, וזה גם יהפוך ליהודי. בגלל שהתורה מלמדת אותו דברים נוספים על המוסר. בסדר? מה התורה מלמדת מלבד המוסר? הקדושה. כן? בשביל מה יש תורה? לא בשביל להיות מוסרי. כי הרי אתה חייב להיות מוסרי לפני שאתה לומד תורה. ולכן, הוודאי שהתורה איננה המוסר. היא לוקחת כהנחת יסוד שאתה כבר מוסרי.
יש הרבה דברים בתורה שנוגדים את המוסר.
זה לא יכול להיות. אתה אומר שיש הרבה דברים בתורה שנוגדים את המוסר?
המוסר הגוי.
נוגדים את המוסר הגוי? אני לא ראיתי בחיים שלי. אגב, אני לא יודע מה זה מוסר גוי. יש מוסר אנושי. והמוסר הזה משותף לכל בני אדם באשר הם. מה?
יש הרבה דברים שכמו שאלי אומר,
למה הקרבת קורבנות זה לא מוסרי?
זה לא פוליטיקלי. לעשות ברית מילה.
למה זה לא מוסרי?
מה אתה חושב עושה ניתוח לילד
שערים? למה זה לא מוסרי? זה מצוין לעשות ברית מילה. כי זה ממעט את התאווה, ככה אומר הרמב״ם במורה נבוכים. ולפני כן, אז בני האדם היו בהמיים. אז זה טוב מאוד, זה מעלה את האדם במדרגה שהיא מעל הטבע, זה טוב מאוד.
אז זה יודעים, לא יודע, באלף האחרון, ולפני זה שלא ידעו שזה ממעט את האהבה.
לא ידעו שזה ממעט את האהבה, הרמב״ם אומר את זה. אני לא מבין מה עוד, מה לא בסדר בתורה? מה לא מוסרי בתורה?
התורה מאוד מוסרית, אבל המוסר של הגויים,
כן?
המוסר של הגויים הוא לא תמיד...
תסביר לי איפה. אתה אומר שיש הרבה דברים, אז תן לי רשימה, התחלנו אחד, ברית מילה, הלאה, מה עוד?
אז השחיטה של
בהמות. שחיטת בהמות, זה מצוין שחיטת בהמות. למה צער בעלי חיים?
כי לקחת חיה ויש חוזתה בשביל האדם.
אז אתה צודק, זה התורה בעצמה אומרת שזה לא בסדר לאכול בשר. התורה בעצמה אומרת שזה לא בסדר לאכול בשר.
אתם קובעים
בשר. מה? רגע, אני רוצה להבין משהו. זה לא בסדר לשחוט בהמה. אבל אם כבר אתה אוכל, אז תשחט. התורה לא אמרה שיש מצווה לשחוט. אתה לא רוצה, אל תאכל בשר. מה אמרת?
עניין של אצל אורלה. ששלוש שנים לוקחים את הפירות, קוברים אותם. אנשים יכולים להנות מזה.
מה?
יש בזה משהו לא מוסרי.
מה זה שזה מוסרי?
מה מוסרי?
מה זה מוסרי? שזה מראה על איפוק, איפוק זה כוח.
אבל המוסר האנושי נקבע הרבה פעמים על פי דעת הרוב. ולא יכול להיות שדבר שהוא...
לא, מוסר אנושי לא נקבע על פי הרוב.
כן, היום...
לא!
לא! היום יש ארגונים שאומרים שזה לא מוסר.
כאן, נקודת המוצא המוטעת שלך. מוסר אנושי זה דבר מוחלט. זה לא דבר שנקבע על פי הרוב.
היום יש הרבה ארגונים שאומרים...
יש אנשים שחושבים את זה, אבל הם לא צודקים. זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם כאן. זה שיש מוסר אנושי כללי מוחלט. גם אריסטו אגב חושב את זה. שמוסר זה לא דבר שאתה יכול לשחק איתו, היום אלה חושבים ככה, אלה חושבים ככה. לא, יש כללים קבועים למוסר. יפה.
זה המוסר התורני, אבל זה לא המוסר... יש היום הרבה ארגונים שחושבים שבאים בשם המוסר ואומרים כל מיני דברים שנוגדים את התורה פה. אז יכול להיות ש...
רגע, צריך לבדוק אם הם צודקים או לא. אבל המוסר כמוסר הוא דבר שמחייב את כולם. בין אדם שהולך לפי התורה, בין אדם שלא הולך לפי התורה. וזה בדיוק הנקודה שהרמב״ם פה כל כך... זה הנקודה שהרמב״ם כאן מדבר. אתה שואל פה שאלה יפה, איך אני יודע את המוסר? מה הוא המקור שלו? זה שאלה אחרת. אבל זה אני מוכן לענות על זה, להתייחס את זה. זה נושא לימודי. מאיפה אנחנו יודעים את מה שהמוסר מחייב? מאיך אנחנו יודעים מהם כללי המוסר? אבל דבר אחד ברור, לא מהתורה אנחנו יודעים אותם. אלא הם קודמים לתורה. והראיה, זה גמרא בקידושין. ושמתם את דבר האלה, אל תקרא ושמתם, אלא ושמתם. שתורה זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המוות. ראיה, מה זאת אומרת זכה? על פי מה? על ידי מה זכה? אם עוד לא למד תורה, זה איך זכה? אלא זכה על פי מידותיו. כלומר, אם הוא זיכר את מידותיו קודם, כשהוא בא לעשות בתורה, היא נעשית לו סם חיים. לא זיכר מידותיו קודם, נעשית לו סם המוות. כן, בבקשה.
התורה לא לנו תסתור את המוסר האנושי או דרך ארץ?
היא לא יכולה לסתור את המוסר האנושי. הנה, אני קורא לכם פה בספר מוסר הקודש. מת רבינו הגדול, הרב קוק, עליו השלום. הוא אומר... אני קורא כאן בפרק י' של ראש דבר. אסור ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי של האדם. כי אז אינה עוד יראת שמיים טהורה. סימן ליראת שמיים טהורה הוא, כשהמוסר הטבעי הנטוע בטבע הישר של האדם, הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלעדה. אבל אם תצויר יראת שמיים בתכונה כזאת, שבלו השפעתה על החיים, היו החיים יותר נוטים לפחותו, ולהוציא לפועל דברים מועילים לפרט ולכלל, ועל פי השפעתה מתמעט כוח הפועל ההוא, יראת שמיים כזאת היא יראה פסולה. זה ברור?
איך תסביר? באותו המשך של אותו עניין. איך תסביר היום הקרבת קורבנות שזה לא דבר ברברי?
אין לך דבר יותר מוסרי מאשר הקרבת
קורבנות.
אין דבר יותר מוסרי מאשר הקרבת
קורבנות.
אין דבר יותר מוסרי מאשר הקרבת קורבנות. כי הקרבת קורבנות, הרי קיבלת משהו מהקדוש ברוך הוא, תחזיר לו קצת, זו הכרת
קורבנות. אבל המעשה עצמו...
המעשה עצמו, ודאי, מה אתה מעדיף לאכול סטייקים? כלומר, מי שאוכל סטייק להנאתו, שלא יבוא בטענות על הקרבת קורבנות. זה כמו הסיפור על איזה קניבל, קניבל שאל אירופאי, מה זה מלחמת העולם השנייה? הוא אומר, אז האירופאים אומרים לו, תשמע, אנחנו הרגנו שם 60 מיליון אנשים. אז הוא שואל, ואכלתם אותם? לא, איזה ברבריות.
ולזרוק
שעיר
מהצוק זה נראה
השחתה, לזרוק שעיר מהצוק, כן, זה תוצאה של השחתת האדם את דרכיו. לכן אנחנו צריכים לחפר על ההשחתה הזאת של האדם. מה לא מוסרי בזה? זה הדרבה. אם לא היה שעיר לזזל, היינו במצב על הפנים. זה היה אומר שההשחתה של האדם איננה בעלת תיקון.
ואני מכיר ראש בנפשו המסכנה והעלובה של השעיר.
כי אם לא, אז אתה עושה את זה לבני אדם. כן, בבקשה.
המוסר האנושי הוא לא פרי חשיבה אנושית?
הוא פרי, זה באמת השאלה מה המקור של המוסר האנושי. זאת שאלה שצריך לברר.
אם זה מוחלט.
אבל זה ברור שזה לא בא מהתורה. כי אני איתך, יש לי הוכחה לזה. הרי כל בני האדם צריכים להיות מוסריים, נכון? כל בני האדם צריכים להיות מוסריים. אמת או לא? כן או לא?
אולי, לא.
אתה אומר שיש, כלומר לסינים מותר להיות רשעים?
זה לא רשאים, אני לא יודע גם מה זה מוסר.
זה
המלך
מותר.
מה?
האדם לא יודע מה זה מוסר.
אנחנו לא מצפים מכל בני האדם על פני כדור הארץ להיות ישרים וטובים?
להיות טובים.
כן, להיות טובים. זאת אומרת, זה מוסר. כן? כמו שנאמר ביוב, שהיה גוי, איש תם וישר, ויראה אלוהים בזר מרע. עכשיו, התורה ניתנה רק ליהודים, נכון? רק לבני ישראל. נכון? אם אתה תאמר שכדי להיות מוסרי אני צריך ללמוד את התורה, אז זה לא פייר כלפי כמה מיליארדי בני אדם, שאתה מצפה מהם להיות מוסריים, ואתה לא נתן להם את הכלי המאפשר את זה. אלא זה בעצמו מוכיח כאלף עדים, שלא מן התורה אנחנו יודעים את המוסר.
אז זה חוק שקיים בעולם וצריך לגלות את זה?
אז מאיפה הוא בא? זה שאלה אחרת. אבל זה ברור שלא מהתורה. בסדר? מאיפה כן? אנחנו עוד נתייחס לזה. כן.
אם יש לנו אפשרות לדעת זה מוסרי, זה לא, למה שאנחנו מוכים את אריסטו, והרמב"ם אומר עליו שהוא מוסרי, או על הגוי הזה שמדון, אז משמע שאנחנו יודעים מה המוסר, אנחנו רק לוקחים את זה מהם, אנחנו עצמנו יודעים מה המוסר.
כי גם אנחנו בני אדם. אנחנו לא פחות גויים מהם.
וזה דבר שני, שהקדוש ברוך הוא נתן את ישראל לאומות העולם, אז הוא אמר, הנה, האמת הקנותן, כמו שלנו נתן תורה.
לא, לא מבין, היפנים ידעו עלינו עד לפני 500 שנה? לא ידעו.
כמו שיש אנשים שלא יודעים תורה.
לא, אבל מי שאמור לדעת התורה יודע על קיומה, זאת אומרת היהודים. כל זמן שאתה יודע שאתה יהודי, אתה יודע שיש דבר כזה תורה. לכן זה נגיש. אבל מה יעשה האבוריג'ני באוסטרליה, שהוא לא שמע על תורה, לא יודע מה זה עם ישראל? כן? מה אתה אומר?
אבל יש ארגונים, כל מיני מצבים שהיו בהיסטוריה, של עמים שחשבו שהמוסר זה משהו אחר, כמו נגיד הנאצים.
מה? כן, נו.
חשבו שהמוסר זה משהו אחר.
לא נכון.
לא נכון.
הנאצים לא חשבו שהמוסר זה משהו אחר. הם התנגדו למוסר. הם אומרים את זה במפורש.
הם לא חשבו שזה הדבר הנכון לעשות משהו?
זה הדבר הנכון, אבל כי הם אומרים שהמוסר זה דבר לא נכון. הם כותבים את זה. זה היה הבסיס של השקפתם. שהמוסר זה דבר רע. כי המוסר מחליש את האדם, מונע ממנו להיות ברברי. והברברי זה האדם השלם. הם אומרים את זה.
ואנשי סדום?
מה?
לא חשבו שהמוסר נמצא אצלם?
לא, מה פתאום. הם חשבו שהמוסר זה רע. כן.
רב, יוצאים ככה שאדם שמוסרי אפשר לומר שהוא צדיק, אדם שלא מוסרי הוא רשע.
אדם שהוא מוסרי הוא צדיק של המוסר. אבל יכול שהוא לא בסדר, כי הוא לא הניח תפילין היום. זאת אומרת, הוא רשע ביחס לחוקי התורה.
אז מה שנאמר...
אבל ביחס למוסר הטבעי הוא בסדר.
אז מה שנאמר ואומר כולם צדיקים זה ביחס לתורה, כי הרי...
לא. אומר כולם צדיקים זה בנשמה. כן.
אם דרך ארץ קדמה לתורה, אז למה בעצם אנחנו יכולים ללמוד תורה לפני שתיקנו את כל המידות?
אי אפשר ללמוד תורה לפני שתיקנו את כל המידות, יפה.
אבל התורה...
אז בשביל זה האדם עד גיל 13 פטור מן המצוות, ועוסק במשך 13 שנה בתיקון המידות. אם הוא לא הצליח, אסור ללמד אותו תורה, זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, שתלמיד שיש לו מידות רעות, אסור ללמד אותו תורה.
אבל אדם בא לתקן את המידות שלו,
וגם,
כלומר,
להיות
יותר מוסרי,
וכך שאומרת תורה. לא. אדם שהמידות שלו מקולקלות, הוא לומד תורה, זה יקלקל אותו עוד יותר. שנאמר בגמרא במסכת קידושין, לא זכה, נעשה תו סבא מוות.
למה לא עושים מבחנים בכניסה לישיבות?
זה בדיוק מה שעושים, בכל
ישיבה.
מקבלים תלמיד לישיבה, בודקים את המידות שלו. ואני בעצמי, פעם מנעתי תלמיד מלהגיע למכון מיר, בגלל זה.
גם רבן גמליאל עשה את זה בזמנו, לא?
רבן גמליאל, כן, גם עשה את זה. אז השאלה עד כמה לעשות, זאת השאלה. כן? יש דיון על זה, יש מערשה על זה, במסכת סנהדרין. דף צדיק א' עמוד ב'.
בסוף זה יתבר כטעות, מה שהוא עושה.
לא, שהוא קצת הגזים יותר מדי.
כל החיים צריך לעבוד על המידות, לא?
כל החיים צריך לעבוד, יש בסיס. אם הבסיס לא קיים, אי אפשר ללמוד תורה. השחתה. תן לך דוגמה. אם יש אדם עכשיו שחושב שלדבר לשון הרע, זה בסדר. אין בעיה מוסרית לזה. אני לא רואה מה הבעיה. אני רוצה להגיד דברים רעים על החברים. מה, אסור? אני רק מדבר סך הכל. אבל אדם הזה, מה אפשר לעשות? ראה שיש ספר חפץ חיים, הלכות לשון הרע. אז בדלת ברירה הוא מקיים מה שכתוב שם. ומה כתוב בספר חפץ חיים? שמותר לדבר לשון הרע או שאסור?
יש מצבים שמותר.
לפעמים מותר, לפעמים אסור, לפעמים מצווה, כמו כל דבר. אז האיש הזה יהפוך למומחה עולמי לכל המצבים שבהם מותר או אפילו מצווה לדבר לשון הרע. ואז הוא יבלה את כל חייו בלשון הרע המותר, והנפש שלו תהיה מושחתת. נביא לך דוגמה. לשון הרע, לפי התורה, אסור לדבר על יהודי. התורה לא אסרה להגיד לשון הרע על גוי. כמה גויים יש בעולם?
הרבה.
יותר משישה מיליארד. זאת אומרת, האדם הזה יפתח עיתון רכילות בסין, איפה שיש לו מיליארד גויים לדבר עליהם, והוא יבלה את כל ימיו בפורקן היצר שלו לדבר לשון הרע. והוא יהיה מבסוט עד הגג, ורק הוא יהיה אדם מושחת. כן? לא זכה, נעשה לא שמה מוות. בסדר? תראה דוגמה.
אבל עוד פעם, על פי מה אתה קובע, כאילו, איפה אתה קובע את הגבול, אם מבחינת המידות הוא מוכן או לא?
מינימום. זה עניין של מינימום. זה הערכה סובייקטיבית, אפשר לומר, אבל יש תמיד דבר כזה, כן? אם יש אדם שיש לו בסיס מינימלי, ויש לו כוונה להתגדל ולהשתפר, אז זה בסדר. אבל אם האדם, נגיד, יש לו במידות מידות הקשות, הוא לא אימץ לעצמו את הרע שבדבר. עכשיו הוא חושב שאין בעיה בלגמול רע למי שהטיב לו, או אינו מכבד אביו ואימו, או כל מיני בעיות כאלה. אז אסור ללמד אותו תורה, זה הלכה מפורשת. זאת אומרת, אני רוצה לספר לכם את הסיפור. פעם הגיע בחור מישיבה קדושה ללמוד כאן. בחור בן 16 וחצי. 17, משהו כזה.
כל הישיבות
קדושות. אבל זו הייתה ישיבה מאוד קדושה. לא כמו אצלנו, זה יודע, כיפות סרוגות. אז הוא בא ואומר, אני רוצה ללמוד אצלכם, קשה לי בישיבה שלי, אני רוצה ללמוד אצלכם. שאלתי אותו, ומה עם צבא? צבא? אה, לא. אין, לא הולך לצבא. אמרתי לו, למה? הוא אומר, לא מעניין אותי. אמרתי לו, אבל מה עם זה שזה העם שלך? ואתה לא יכול לא לדאוג לגורל העם שלך. הוא אומר, זה מה, לא אכפת לי. אמרתי לו, אז אתה לא יכול ללמוד תורה. כלומר, אני לא מקבל אותך לאישי. כי השאלה, כי הבעיה היא גם, אם הוא היה אומר, תשמע, אני חושב שזה אסור לפי ההלכה ללכת לצבא, או שאני מגן על החיילים וזה שאני לומד תורה, או אי אפשר ללכת לצבא בגלל שיש בעיות של צניעות, או שמירת שבת, או כשרות, או כלומר. בסדר, אני יכול לא להסכים איתך, אבל אני רואה שאתה לא מושחת. יש לך איזושהי הצדקה אידיאולוגית, אומנם מוטעת, למה שאתה עושה. אתה לא מנותק מכל אידאה. אבל אם נקודת המוצא היא שלא אכפת לך מאחרים, אז יש פה שחיתות מוסרית בסיסית. שלום צריך בסדר, אתה לא יכול ללמוד בישיבה. סיפרתי את זה לאיזה רב חרדי, הוא אמר, איך עשית דבר כזה? הרי הוא יבוא לבית המדרש, שיתקן את המידות שלו. אמרתי לו, אל תדאג, אני בטוח שיש ישיבה אחרת שקיבלה אותי. בסדר? כן.
מוסר
לנפש,
זה
משהו
שהוא
מאוד
מאוד חשוב אוניברסלי?
לא, מוסר זה דבר אוניברסלי. על גביו יש התמחויות ספציפיות לעם היהודי ולכל מיני עמים. כן, בבקשה.
אומרים שאם נגיד גוי נשבר לו רגל בשבת,
כן,
אסור לך ללכת לעזור לו.
נכון, נו, אז מה?
זה מוסרי?
ודאי.
והגויים גם חושבים שזה מוסרי?
ודאי.
לא נראה לי.
ודאי. כי אם הגוי מבין מה הערך של השבת, ושהשבת זה שמירת היסוד של האמונה בבריאת העולם, ושבלי האמונה הזאת אין אפשרות של חירות ותיקון בעולם, אז בוודאי שהוא יבין שערך השבת עדיף על הערך של הצלת בריאותו.
אתה מכיר גוי שחושב
כאלה? מאחר אני לא מכיר גויים שהם כאלה, כי לכן ההלכה אומרת שכן עוזרים לגוי בשבת. לא בגלל שזה טוב, אלא בגלל שהמצב הוא שהוא לא מבין את זה. אבל אם הוא היה מבין את זה, היה עדיף. הוא היה אומר ליהודים, מה, השתגעת? אתה בא להציל אותי שבת היום.
אבל רק בדיעבד. להתחילה, אם אתה יושב פה בישיבה ושומע שיש בחוץ, אתה לא חייב לצאת.
אם אף אחד לא ידע
שם. כן, כי באמת הערך של השמירת השבת הוא עליון מהערך של הצלת.
אז אם תשאל כל גוי, הוא יגיד שזה לא מוסרי.
למה? זה לא נכון. אם הוא מבין את הערך של שמירת השבת, הוא לא ירצה.
הוא צריך להיות דתי בשביל זה.
מה?
הוא צריך להיות בשביל זה יהודי או דתי.
הוא צריך להבין מה זה הערך של האמונה בחידוש העולם. כן. הרי יהודי שמחלל שבת, אני הורג אותו. שמת לב לזה גם, שפיקו המוסר. כלומר, אתה מבין? להציל מישהו בשבת, זה בעצם לעבור על משהו שבדרך כלל סוכנים עליו.
וגם הם יגידו שזה לא מוסר.
צריכה להיות סיבה... לא. זה הרמב"ם מסביר מורה נבוכים. למה זה חשוב לסכול מחללי שבתות? כדי להורות עד כמה היסוד של האמונה בחידוש העולם הוא יסוד חשוב ומרכזי. ושבלעדיו כל ההשחתות המוסריות שבעולם תבונה. ולכן אומר הרמב"ם, בגלל זה אדון הנביאים הרג על כך.
אגב,
כמה פעמים הרגנו בהיסטוריה מחלל שבתות?
מה?
כמה פעמים בהיסטוריה הרגנו מחלל שבתות? פעמיים וחצי בערך. כן? אבל זה מספיק. כלומר, לא צריך יותר מזה. מספיק שפעם אחת, פעמיים, מקסימום שלוש, תהרוג מישהו שמחלל שבת, כדי לקבוע את הערך ואת החשיבות של היום הזה. לא צריך בשביל זה להרוג.
מה צריך בשביל זה
סנהדרין? לא משנה מה צריך.
כי אם זה היה היום, זה היה קצת יותר מפעמיים.
לא, מה פתאום.
אבל אפשר לשאול מה זה חידוש העולם, זה
ארוך מדי. ששת ימים עשה השם את השם את הארץ, וביום השביעי שבת ואין נפש.
כן. אני רוצה שדווקא תורה קודם קודמת הדרך.
למה?
אם לא תסביר את דרך התורה.
לא, אין שום סיבה שהתורה תבוא בסתירה ליסודות המוסר. אני
יודע שבמציאות זה כן.
במציאות זה לא.
אז למה ההלכה מתפטלת סביב אותה הלכה של הצלת הגוי?
היא לא מתפטלת, היא מסבירה לך. כלומר, היסוד המוסרי הוא אותו יסוד, נשאר אותו דבר. עכשיו, צריך לדעת איך מיישמים את היסוד המוסרי. למשל, חסד, כולם מסכימים שזה דבר טוב. אז מישהו אומר, תעשה חסד, אני רוצה לקנות רעל כדי להתאבד. אין לי כסף, אתה יכול להביא לי קצת? תעשה חסד. כן? אז זה ברור שהחסד נשאר אותו חסד, אבל האופן של יישום החסד באותה שעה זה דווקא לא לתת לו.
אז האופן של עובדים את היסוד של...
אז בסדר, אבל צריך להבין, איך המייחמים עושים, לכן זה לא התפתלות, זה חוכמה. עד כאן להיום.